אנחנו נלמד איזה שיר ליום ירושלים. אפשר לראות בשיר הזה, במהלך הזרימה שלו, אני חושב, בירור מאוד מעניין ומרתק של קדושת ירושלים והשפעותיה על האדם שחש אותה, מרגיש אותה, נפגש איתה. יש פה איזה מהלך חווייתי פנימי. אני בשלב זה לא אומר עדיין אפילו מי כתב את השיר, אם תרשו לי כמובן. בסוף. יכול שתחליטו שהדברים הם דברי שטות, אז לא כדאי להגיד מי כתב, כי חבל לגנות אותו. אבל אחרי שנסיים, בעזרת השם, אמרתי זה במליצה, אחרי שנסיים, אולי גם נגיד מי כתב. והשופט ישפוט, נקרא את הדברים. ננסה להבין אותם. קבל את האמת ממי שאמרה. אני אומר לכם מראש שזה לא רבי יהודה הלוי. אז אל תנסו להתעלות באילנות גבוהים, יכול להיות שזה אולי שיח קטן של חצי מטר, אבל גם הוא שיח, ברוך השם. ישליו אוהבייך. אהבתיך ירושלים, ואל תשאלי מדוע. כמהה לדעת אותך. קודם כל זה, כפי שאתם רואים, זה אישה כתבה. כמהה לדעת אותך, להתאמע. להתמזג בשלמות יופייך, עד כי אינני. בשלב הראשון, אם כן, המשוררת האמונית, הפנימית, שחובה כאן קשר עז ועמוק עם ירושלים, היא לוקחת אותנו ואת עצמה, קודם כל, לאיזושהי חוויה שקרויה בלשונה, להתמזג בשלמות יופייך עד כי אינני. סתם נראה לי שזה קצת מפחיד אותנו, כשאנחנו קוראים מילים כמו עד כי אינני, קצת מפחיד אותנו. מי רוצה להיות אינני? מי רוצה להיות אינני? קשה להיות אינני. סתם קשה לבן אדם, להרגיש... כזה חלק להתמזג במשהו, זה על חשבון הנוכחות האישית שלו. סתם אדם שאפילו מצמצם את הנוכחות האישית שלו בזה שהוא נותן שקל או חצי שקל לעני, הוא כבר מרגיש איזה אותות מצוקה, אלא אם כן הוא רגיל בחסד. זה לא פשוט לקרוא מעצמי חתיכות, חלקים של נוכחות אישית, הממון שלי. לתת מזמני, מכוח גופי, זה לא דבר פשוט. קשה לאדם לוותר על ההיבטים הפרטיים שלו. תראו כמה קשה לנו לוותר על דעתנו בלימוד גמרא. יושבים שתיים ומדברים. זה אומר בכו וזה אומר בכו. זה אומר טהור, זה אומר טמא. כמה קשה לכל אחד מהם ללכת לכיוון חברו. להיות מוכן לפתוח את עצמו לשמוע דעה אחרת. הוא לפעמים חווה את זה ממש כמו חוויה של מעין, כמו איזה מיטה כזו. לוותר על מחשבה, לוותר על כיוון מחשבה שלי, על דעה שחשבתי, שהורגלתי אליה שנים, אני חי על פיה. פתאום שם אני צריך לפתוח את כל הסיפור מחדש, ולתת לדעה אחרת להתחשבן איתי. לפעמים חווים את זה, מבחינה נפשית חווים את זה כמצוקה. הרגשה מאוד לא נוחה. נו, אז מה נגיד על התמזגות עד כי אינני? דבר מוזר. אלא השאלה היא, במה אני מתמזג? הרי כל אחד מאיתנו יודע שדווקא יש אנשים שהוא מוכן דווקא לתת להם את ממונו. יש דברים שאנחנו נהנים להתמזג בהם, לוותר על חלק נכבד מממוננו, לוותר על חלק נכבד מזמננו, כל אחד יחליט. על מה הוא מוכן להוציא את זמנו, על מה הוא מוכן להוציא את ממונו. אבל הכלל הוא שכל דבר שאדם מזהה אותו כתוכן שכדאי להתקלל בו, הוא מוכן לעבור תהליך של התמזגות מסוים, צריך לברר, זה לא כך פשוט. האם אנחנו עכשיו ניקח את הדוגמאות של אנשים מתמזגים, לפעמים ההתמזגות זה טשטוש, אבל לא משנה, הרעיון הוא, שאם אני מצפה שההתמזגות עם אותו תוכן, יעשה לי משהו, אני לא אומר את המשהו הזה כעת, אבל יעשה לי משהו, בסופו של דבר, חיובי, או כרמז אפילו, יחזיר אותי לעצמי, יחזיר אותי למציאות הפרטית שלי, אבל עם איזו ידיעה אחרת, עם איזו הבנה אחרת. כלומר, כאשר אני אקשיב לזולת ואשמע את סברתו, אני עכשיו מוכן לשתוק ולהקשיב לך. כתב בעיניי, אדם פיקח, אדם שלא מדבר סתם. אני רוצה להקשיב, אבל אני נוטל סיכון, כי אני מוותר על עצמי עכשיו. אבל אני יודע שאני מוותר עכשיו כאן ואני אקשיב לך, אני אקלוט משהו ממך שלא היה לי לפני כן, ואפילו דעתי שלי, אפילו עולמי שלי, יתברר יותר. אז אני אהיה גם אני, אבל אני אקלוט משהו ממך. כלומר, אני אזכה בכפליים, כדאי לי, במושג קצת מסחרי וזול, כדאי לי להתקלל. ואני בטוח שבהתקללות הזו אני לא אתקלל. לא תצא מזה כללה, רק ברכה. אני מוכן להתקלם. אני מוכן להיכנס למקווה ברמח איברים ושסה גידים מבלי ששום שערה נמצאת בחוץ. למה? כי אני רוצה עכשיו לחוות חוויה עוברית. איזה כיף זה. איזה כיף זה. להרגיש את החוויה שעכשיו אני נברא מחדש. תחשבו על זה. הקדוש ברוך הוא כתוב בראשית ברא. בראשית ברא. כל בריאה שנבראה בעצם הרגישה גם את הנוכחות הפרטית שלה וגם את ההתקללות שלה ברצון האלוקי הגדול. איזה עונג זה. מצד אחד אני מתקלל ב, ומתוך ההתקללות אני חוזר לעצמי אבל מואשר בידיעה כללית של נצח. איך שתרצו תקראו לזה, זה דבר נפלא. כמה כיף בעצם להשתייך. אף אחד מאיתנו בעצם לא יכול באמת להכיר את עצמו, לדעת מי הוא באמת, מבלי שהוא עובר איזה תהליך של השתייכות. זה יופי. אז אומרת לנו, המחברת כאן, באמת, בחוש רוחני עמוק, בקשר מיוחד במינו לירושלים, ואני מאמין למה שהיא אומרת, להיטמע ולהתמזג בשלמות יופייך, עד כי אינני. קדושת ירושלים, יש לנו אפשרות לחוש את זה בעזרת השם, כבר היום, בעיצומו של יום, מחר, כל מי שירצה, כל מי שיבחר בזה, בין אם הוא יבחר להיות בפעילות כזו או אחרת, בין אם הוא יבחר להניח את ידיו, את כפות ידיו על הכותל, כן? וקצת להתחבר, איך אומרים, לאבנים שהם בעצם לבבות, הוא ירגיש את הדבר הזה. הוא ירגיש שמשהו מיוחד קורה בו, קורה לו. לא יודע, אני מניח שלא אחד ולא שניים חוו את החוויה המיוחדת הזו, שנכנסים לכותל, ככל שיותר מתקרבים לכותל הקטן, ואתה נעמד שם לתפילה ומניח את היד על האבנים הקרות, ואתה פותח את הפה ואומר, השם, אתה פתאום מרגיש שהמילה הזו, השם, זה מושך אור מאוד גדול, אתה עכשיו ניצב למרגלות שריד בית מקדשנו, ונשפח עליך איזה מין אור כללי כזה של כל הדורות כולם. אתה פתאום מוצא את עצמך מזיל דמעה. בין אם אתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, בין אם אתה אומר, גואלנו גבולה שלמה. פתאום אתה אומר את האמירה הפרטית הזו, מתוך איזה מבוע מאוד כללי של ההיסטוריה של הדורות כולם, אי אפשר לקרוא לזה אחרת מאשר התמזגות. אתה מתמזג עם משהו שהוא גדול ממך. תקראו לזה איך שאתם רוצים. אתה מתמזג בחשבון הדורות, אתה מתמזג בקדושה, איך שאתם רוצים. אבל החוויה הזו, שכל מי שזכה לחוות אותה, אם הוא בא מיושב בדעתו, לכותל, ונכנס פנימה קצת למקום המקורה, כמה שיותר קרוב לכותל הקטן, שם את הידיים שם והתפלל את התפילה האישית שלו, תפילת שמונה, זה לא משנה. הוא מרגיש שיש פה חשבון אחר. הוא מרגיש שהוא פוגש זרם חיים כללי, הוא כבר לא ראובן בן לאה. הוא כבר בן לעם ישראל, בן לקדוש ברוך הוא, איזה זרם כללי כביר שמחבק אותו באהבה, ומחזיר אותו לעצמו עם כל הערך המוסף הכללי. זה קרוי להיטמע, להתמזג בשלמות יופייך עד כי אינני. בשלב הזה אינני. פשוט. פשוט אינני. כאילו אין לי נוכחות פרטית. זה שלב הכרחי, צריך להבין. כמי שמרגיש את ההינני לפני האינני, אם אין לך את חוויית האינני, ההינני שלך הוא עשוי להיות, מאוד אנוכי. כל אחד מאיתנו מרגיש את עודף הבשר של הרגשת עצמו. עודף הבשר. אנחנו יותר מדי עסוקים עצמנו. יותר מדי מרגישים את המימד הפרטי שלנו. יותר מדי חסומים לשונה, לאחר. אנחנו מפסידים המון, המון זרמי חיים. כתוצאה מזה שאנחנו סגורים בתוך עצמנו. מספיק שתכאב לנו האצבע. וכבר עולם ומלואו לא קיים מבחינתנו. מספיק שתיקב לנו האצבע. הנוכחות של הכאב האישי שלנו כל כך ממקדת, כל כך ממכרת אותנו לשאלת הקיום האישי ברמה הפיזית, לפעמים ברמה הנפשית, אפילו ברמה הרוחנית, כפי שאומרים, צדיק בפרווה על העולם הרוחני שלו, על העולם הבא שלו. משהו פה קורה. זה יותר מדי הנני. אבל זה לא הנני, זה הנני זה מילה נעלית, ויאמר אברהם הנני. זה יותר מדי, אני ועוצם ידי, אני ואפסי עוד, זה בעיה. חייבים לחוש את הנקודה הזו, שאנחנו סגורים בפני זרם חיים כללי. זה תוצאה שלא נפגשים עם חוויה סוחפת כזו. יהיה אדם אחד שירגיש את זה בריקוד גלים. יהיה אדם שירגיש את זה בעצרת תפילה חגיגית בכותל. אבל חייבים להיפגש עם זרם החיים הכללי הזה. אחרת אנחנו בסכנה של ממש בבואנו לחוש ולחוות את הקיום הפרטי שלנו. יש אנשים אגב שחווים את מה שהיא מתארת כאן. אפשר לחוות את זה באופנים שונים. אפשר לחוות את זה אפילו בלימוד תורה. אדם שלומד תורה, במיוחד אם הוא לומד אידיאלים כלליים, בתורות כלליות, תורת ארץ ישראל, הוא יכול להרגיש את ההרגשה של עד כי אינני. הוא יכול להיכלל בעם ישראל כולו. כן? לפעמים לקרוא דברים של הרב קוק, את השירה שלו, אתה מרגיש שאתה מתרומם למעלה למעלה מהקיום הפרטי שלך. ואתה כבר יונק מצינור הרבה יותר כללי. וגם כשאתה חוזר לעצמך, אתה פתאום מרגיש שאתה מואר, העצמיות שלך מוארת בכוח אחר. אתה פחות אנוכי. אתה יותר פתוח, אתה יותר כולל, זה דבר נפלא. זה החוויה הראשונית שאותה מתארת, כן? להתמזג בשלמות יופייך. שלמות היופי, אגב, יש שתי סוגי יופי, רבותיי. יש שתי סוגי יופי. יש יופי אחד, קשה לי קצת להציג את היופי הזה, כאן, לא תמיד אולי מסודר קצת, אבל אתם יודעים מה, בסדר, אפילו אפשר לראות פה יופי. נסתכל על השולחן פה עם הפורמייקה החולה, קצת קשה לי, אבל לא משנה, תראו, יש פה בכל אופן איזה הציץ, יש פה דגל ישראל ליד. בואו, תנסו לחשוב שבאמת ידי אומן פה עבדו על היחס שבין הציץ לדגל, ידי אומן פה על צבע השולחנות והכיסאות. הכיסאות דווקא נראה לי שרובם אותו דבר. כן? בסדר, בואו נעשה מאמץ כדי לראות את המקום הזה עשוי בהתאמה. צבע הקירות, לריהוט וכו'. זה סוג אחד של יופי. התאמה בין דברים שונים שבתמונה הכללית גורמת לעין שלנו להנות. ההנאה הזו היא בגלל היופי. כלומר, יחסים, אסתטיים בין דבר לדבר, בין כיסא לשולחן, בין צבע הקירות לרהיטים. זה סוג אחד של יופי, כפי שהוא מתגלה בעולם הזה, ביחסים מאוזנים הרמוניים של דברים. זה יופי. ויש שלמות היופי. מה זה שלמות יופייך? שלמות יופייך זה לא הסידור הזה שמתגלה בעולם הזה בסידור של, כלשונו של הרב, בסידור חוקים נפרדים למערכת אחת. השולחן, הכיסא, זה שני דברים שונים. חוקים נפרדים, בנויים אחרת, אבל משתלבים למערכת אחת. זה הסוג החיצוני של היופי, כפי שהוא מתגלה בעולמנו זה. אבל היופי הזה שאנחנו רואים כאן הוא בעצם בבואה והשתקפות של יופי פנימי. באמת, האסתטיקה הזו, אם היה פה מעצב פנים, כרגע עובד על החדר הזה, ומסדר את הכל בהתאמה מופלאה, תראו לפעמים בכל מיני מקומות ששם זה, למעשה, האומן הזה, היופי החיצוני שהוא מראה לנו זה השתקפות של איזה יופי פנימי בתוכו. כך הוא רואה את הדברים מתוך נפשו, אבל בנפשו זה לא מופיע כפי שזה מופיע כאן. זה לא שולחן ליד כיסא. זה מופיע בצורה הרבה יותר זהותית, הרבה יותר מהותית, הרבה יותר בלתי מתחלקת. זה נקרא שלמות היופי. האחדות שלנו עם הכל, לא כאן בעולם הזה, שאני אומר לך בוקר טוב ראובן, ואז יש פה יופי. איזה יופי, אני אומר לך שלום. יש קשר בינינו. איך שאנחנו קשורים בפנים? איך שאנחנו קשורים בפנים? בתוכנו, אנחנו קשורים חזק מאוד. וזה פסגת היופי. זה שלמות היופי. כלומר, אנחנו חייבים להיכנס לשלמות היופי, מה שקוראים נשמה יפה. אנחנו צריכים להיכנס לפסגת היופי, כדי שנוכל אחרי זה לראות איך אותו יופי, תודה, איך אותו יופי אחרי זה משתקף בתוך עולם הזמן והמקום. זה חוויה ראשונה. אם כן, חוויה עוברית. חוזרים להיות מקופלים בתוך העובר, בתוך הרחם. הרחם של הקדושה הכללית של ירושלים. קדושה כללית. אני כבר לא פרט. אני חלק מה. פילי פלי. התחושה העוברית של העובר בתוך רחם אמו, היא כל כך ביטול האמא, עד כדי כך שההלכה אומרת אגב, שעובר ירך אמו. העובר בעצם הוא לא נקרא בפני עצמו, הוא נקרא ירך של אמו. זה חלק ממנה. עד כדי כך שקובעת ההלכה, שאם איזה אמא הרה, חודש השביעי, השמיני, אפילו עד שיעי, כל עוד לא הוציא את ראשו, כל עוד העובר לא הוציא את ראשו, אם האמא הזו עברה עבירה שהתחייבה עליה מיתת בית דין, סוקלים אותה, השם ירחם, עם התינוק. למה לא תיילד אותו? אין לו מציאות בפני עצמו עדיין. עובר ירח אמו. יצאה להיסקל, נסקל אמה. הלכה. מה לעשות? דבר מדהים. כוח הביטול. אין לו מציאות בפני עצמו. הוציא ראשו, הרי הוא כילוד. אם הוא הוציא ראשו, הרי הוא כילוד. אף פי שהוציא רק את הראש, מכיוון שהראש זה עיקר האדם, אף על פי שרובו בפנים, כיוון שראשו יצא, הרי הוא כילוד, קודם כל מילדים אותו, ולאחר מכן יוצא את האמא להיסקל. זה חוויית העיבור, זו חוויית ההתבטלות התוך הרחמית, כן? שאנחנו צריכים לחוות אותה ביחס לדברים הכלליים. להיות שייך, להיות מעורה. מכאן הולכים הלאה. אחרי החוויה הזו אנחנו עולים מן הרחצה. עולים מן המקווה. אנחנו יוצאים מן המקווה. יוצאים החוץ. אבל איך? מה קורה לנו שם בחוץ? איך הקדושה הכללית הזו משפיעה על מימד הזמן, המקום והאדם והחברה? זה בעצם עניינם של הבתים הבאים, לתאר לנו איך הקדושה הכללית הזו, שחוזרים מן הכותל, שחוזרים מריקוד הדגלים, שחוזרים מתפילת הערבית, כן? יוצאים מתפילת הערבית. על מה זה משפיע? מהי הציפייה שלנו, כן? ביחס להשפעת הקדושה הכללית הזו. על מה זה אמור להשפיע? אז בך ירושלים כל דקה נצח. ואני, כל כולי, כל מה שהייתי ומה שאהיה, אני כל כך הנני. אז, מתוך חוויה, איך אומרים, השמינית, כן? למנצח על השמינית. אז זה שמונה. זה א' ועוד שבע. כן? אחד ועוד שבע זה שמונה. אז, מתוך באמת הממד השמיני הזה, כל כך עליון, הוא לא שייך למערכות הטבע בכלל. לא שייך. הוא לא שייך לשבע. הוא לא שייך לשש ימי בראשית. ואפילו מעל השבת. שמונה. למנצח על השמינית. זה כינור עם שמונה מיתרים. החוויה השמינית הזו, שמימית שמינית הזו, שאנחנו יוצאים ממנה אל העולם, אז, מתוך השמונה, בך ירושלים כל דקה נצח. הדקה, מה היא מבטאת? אין דפים, אין דפים? אין דפים? איפה הדפים? נגמרו? איפה? כן, בסדר. אז בח ירושלים כל דקה נצח. כלומר, עכשיו אנחנו הולכים לפגוש את חלקי הזמן. עכשיו אנחנו הולכים לפגוש גם את עצמנו. הדקה היא מציינת את חלק הזמן הקטן, דק. כן? יש דק מן הדק, זה שנייה, שבריר השנייה, אבל דקה זה יחידת הזמן. כן? נורמלית, כן? הבסיסית. זה בא לבטא את הדקה ואת הדק. כל דקה שהיא חלקיק זמן, שהיא מציינת את מצב ההווה. מצב ההווה, בואו ניקח דוגמה פשוטה רבותיי. דיברנו מקודם על כאב האצבע שלי. כואבת לי האצבע נגיד. יש לי ציפורן חודרנית. והיא כואבת לי. זה הדקה. זה ההווה. ההווה כרגע זה כאב באצבע. ההווה כרגע זה מינוס בבנק, והמנהל כבר מתקשר אליי 3 פעמים היום, להודיע לי שאם אני לא אפרע לפחות 20% מהחוב, לצפות לדפיקה בדלת, השוטרים יגיעו. זה ההווה. איך הופכים את הדקה לנצח? זאת אומרת, איך לוקחים את הרגע הזה ומקשרים אותו לאיזה חשבון, לאיזה ראייה יותר לאמונית? איך עושים את זה? הרי לכאורה, ההווה עומד ברור. איך אומרים? המוחש לא יוכחש. איך אני יכול להכחיש את העובדה? מה, אני יכול להגיד שיורד על הגשם בשעה שבאמת עושים לי משהו אחר? אני באמת בסכנה. עוד מעט יבוא השוטרים. כואבת לי האצבע. יש לי 38 חום. התמוטה את העסק שלי. שם ירחים יותר דברים יותר גרועים מזה. זה הדקה. הדקה זה חלקי הזמן שמרכיבים את ההווה המסובך. ההווה הוא קשה רבותיי. תראו כמה רבותינו מתאמצים לבוא ולעשות לנו את החשבון הכללי בתוך מצבי ההווה. גירוש מגוש כתיב, פעולות טרור, כל הצרות של עם ישראל בכל מובן. תראו כמה רבותינו משתדלים. יש מהם שצועקים יותר חזק את העניין הזה. רואים את רבינו, מורנו, הרב וינר, איך הוא לא מפסיק להרטיב את ההווה עם העבר והעתיד. כל הזמן. ההווה המעולף, צריך לשפוך עליו מים כדי שיתעורר. ההווה המעולף, ההווה הקשה, המתוח, הלא פתור. זה הצליל החמישי בסולם, אתם מכירים? כן? תנסו לשיר את הצליל החמישי בסולם. איך הוא נשמע מתוח? דורי מבזל. איזה מתח, איזה מתח. יש איזה מין ציפייה שזה ישפך הלאה, כן? אל הצליל הראשון. הסול הזה, הלא נוח, הלא נעים, המאוד מאוד מעצבן, כן? מאוד דיסוננסי, מאוד לא פשוט. אז רבותינו כל הזמן, אמונת איתנו, והיה אמונת איתך חוסן ישועות, כל הזמן שופכים על ההווה מים, את מי הנצח. גם את העבר, יציאת מצרים, נעברנו את פרעה, נעבור גם את זה, וגם את העתיד הגדול, כל הנביאים התנבאו לימות המשיח. כל הנבואות כולם, הן זורקות איזה מין עוגן רחוק רחוק אל העתיד, וקושרים אותנו לחבל הזה. ואנחנו לוקחים את ההווה המפגר שלנו, המורכב שלנו, המקומד שלנו, המעצבן שלנו, ואנחנו מקשרים אותו ליציאת מצרים ולגאולה האחרונה. אם לא מתבטלים לקדושה הכללית של ירושלים, אפשר. כל דקה היא לא נצח. כל דקה היא צנח או צחנה. איך שתקראו, תרצו לקרוא לזה. כל דקה היא צניחה למטה. כל דקה אי אפשר להעריך אותה בכלל. אי אפשר להעריך אותה בצורה נכונה. אי אפשר להתקרב לדקה. היא מעלה סירחון של ברור, של ריקבון, כל מיני יסודות, שאני לא יודע לשם מה הם מרכבים בכלל. לאן הדברים הולכים? קדושת הזמן. אחרי שאנחנו יוצאים מירושלים, עולים מן הרחצה, אז בך ירושלים, בכוחך, בהשפעתך, בהשראתך, אז אני יוצא למציאות של הדקה, על כל מה שמסמל את הדקה, והעקוב נהפך למישור. העקוב נהפך למישור. השכן לחדר המרגיז, שהרגיז אותי הלילה, שהצבן אותי, פתאום הוא, לא פחות ולא יותר ממלאך חמוד, שנשלח משמיים, ייר משמיים, ונגע בי, פילף להים, מלאך מתוק שלי. פשוט מלאך, אני כבר לא רואה בדמות אדם. הוא פשוט מלאך. זה מה שהיה עושה אברהם אבינו בגישת הנצח שלו. והנה שלושה אנשים, והיה רוצה לקראתם, ואז התברר שהם מלאכים. אומר רבי שמעון סטרליץ, תלמידו האהוב של הרב קוק, מי הפך אותם למלאכים? אברהם אבינו. כך אומר. הם נראו כמו ערביים, שהיו משתחווים לאבק שבכפות רגליהם. אבל אברהם אבינו עם גישת הנצח שלו, עם גישת החסד, הוא הפך אותם למלאכים. הוא הפך אותם לשליחי ההשגחה. אתה מסוגל להפוך את החבר המרגיז שלך למלאך? זו שאלה גדולה. אי אפשר בלי קדושת ירושלים. בלי לגעת באבני הכותל, אתה לא יכול. אתה לא יכול. עיר שחובה ליחדיו. שער השמיים. אכן יש השם במקום הזה. אי אפשר. בלי ירושלים, בלי התכנים הכלליים האחרים, אבל ירושלים זה הטופ, זה השיא שבשיא. זה מקומו של מקום. מקום גילוי השכינה. לא נתחלקה ירושלים לשבטים וכן הלאה וכן הלאה. כל המושגים האלו, כל המושגים האלה זורקים אותנו ישר לניחוח הכללי של ירושלים. אוויר הרים, צלול קליים. כל המשוררים, לא משנה, חילונים, חופשי כיפות, לא... שנגעו בירושלים, ברגעים הגדולים שלה, יתרוממו לשיאים, כתבו דברים שהם לא האמינו שהם כתבו. הכותל, אזו והצוות, הכותל עופרת ודם. יש אנשים, לב של אבן, יש לבבות, יש אבנים, לב אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? יוסי גמזו, יהודי פשוט. חיי יום-יום, אני לא חושב שזה בדיוק... יהודי נחמד, מן הסתם. אבל זה שיר חד פעמי. אמר החייל, אמר הזקן, זה הרב ציודה אגב, בשיר הזה. הזקן, זה הרב ציודה. הוא ראה את הכל בעיניו. הוא ראה את הרב ציודה בא לכותל, שמביאים אותו לג'יפ, עם הנזיר. אז הוא קרא, הוא חייל, הוא קטע, אמר הזקן, זה הרב ציודה. כל השיר הזה, שיר פלאי. תסתכלו שם, אמר החייל, אמרה הנערה, אותה בת אולפנה שבאה שם משפוך תפילה. הוא ראה את המראות האלה מול עיניו. הוא התרומם לשיאים לא רגילים. תסתכלו בדברי הימים של השמאל, מה כתבו? שם ליד הכותל, אנשי השמאל שלימים הובילו את כל המהלכים, כן, של ניתוק מחלקי מולדת, תראו מה שהם כתבו, מה שולמית אלמוני כתבה שם ליד הכותל. מה כתב מאיר יערי? זה דברים מופלאים, מופלאים מאוד. זה הכוח של ירושלים. לקחת את האנשים, להפשיט אותם מהדעות הפרטיות שלהם, להכניס אותם לאיזה מין רחם כללי של חשבון של אומה, שעושה את אלבמותי הארץ, את דרכה, מי הרס, מי אברהם אבינו? לקחת את כל העוצמה האדירה הזו, את כל העוצמה האדירה, ולחזור לקיום האישי שלי פה, כאן, ליד הכותל, כיבוש הכותל, ולהגיד את המילים המופלאות האלו. כפי שאמר אבינרי, כשלמה אבינרי, כן? כפי שאמרה שולמית אלוני, כפי שאמר מאיר יערי, כן? כל החבורה הזו, אם אתם תראו מה שהם כתבו, הרב אבינר פרסם את זה ביתורי כהנים. לפני כמה וכמה שנים, הוא הביא איזשהו סדרה שלמה של התבטויות. פילי פלאים, זה הכוח של ירושלים. לקלף מאיתנו את הקליפות הפרטיות, את הקליפה האהבה של הפרטיות, להחזיר אותנו למקום הכללי ולהשיב לנו את עצמנו, אבל איך? הנני. מי הענני, אני מגיע להנני. נראה איך גומרת את זה. בר ירושלים כל דקה נצח. ואני, אני. או, עכשיו אני באמת אני. זה האני האמיתי. זה אותו אני שהיה בגולה. עכשיו הוא מתגלה. עכשיו אני אני. וכל כולי. איך אני תופס את הקיום הפרטי שלי? הקיום הפרטי שלי הוא מצורף וכולל בו כל מה שהייתי ומה שאהיה. כמו שלגבי הדקה היא מלאה בנצח, גם אני. אני זה לא הרגע שאתה רואה אותי פה עכשיו. אני זה מה שהייתי ומה שיהיה. אני יואב בן מיכאל. אתה ראובן בן שלמה. אנחנו קשורים אל הכל. אני כבר פוסק להבחין במציאותי כמציאות נפרדת. אני כולל את כל חלקי הזמן, את כל הדורות. הבן אדם שאתה רואה פה, יש עליו שכבות ארכיאולוגיות בלי סוף. והוא כלול מכולם. אדם זה אדם מושר. הוא לא איזה חתיכת פירור אבק משונה ומפורד, שמרגיש את הקיום הפרטי העלוב שלו בנקודת הזמן שבין השעה, כן, לשעה או שנות החיים שלו. כענן, יעוף, כצל יחלוף. לא, זה כבר משהו אחר לגמרי. אחר לגמרי. זה חוסן. זה מה שהיא מבטאת כאן. אני מאמין לה. מאמין לה. אגב, כל אחד מאיתנו יכול לחוות את זה, כמו שאמרנו כבר מתחילה. זה לא שמור ליחידי יחידים. ויום הכגרים, היום הזה גורם, שכל מי שרק ירצה, ויפתח מעט, בתום לב, יבוא למרכז הכללי החרב, שאף על פי שחרב בית המקדש, לא נסתלקה שכינה. לא זז השכינה מקודם הרבי. כל מי שיזכה את עצמו בחוויה הזו, מי פחות ומי יותר. זה אדם. אמרתי, זה יכול להיות סעודת ליל יום ירושלים, זה יכול להיות תפילת, כן? ערבית של ירושלים, תפילת שחרית, זה יכול להיות טיול בקו הבין עירוני, כן? שני. תעשה משהו למען ירושלים, והיא תעשה למענך הרבה. זה מה שאומרת בית השני. הבית השלישי, בך ירושלים, אינני שואלת דבר, איני שואלת דבר. הכל מחובר, הכל מוכר, לא מצומצם ולא מוגדר. זה קשור לכל אומנות השאלה. אתם יודעים, כן? הזכרנו כבר את זה מקודם, שאמרנו כל דקה היא נצח. מה קורה שהנצח והדקה מתחברים? מה קורה שהנצח ודקה מתחברים? מאיפה נובעות הקושיות? מדקה בלי נצח. כל השאלות נובעות שהנצח לא מספיק מרפד את הדקה. אז אמרנו מה קורה במצב כזה, נכון? יש לי המון שאלות על כאב האצבע שלי. יש לי המון שאלות. כן? גם אשים כל מיני גורמים וכאב האצבע שלי. יש לי שאלות. שאלה זה דבר לגיטימי. ממה נובעת השאלה? אני אדבר על שאלת חכם, לא אדבר על שאלות כפירה כרגע. שזה אנחנו לא מדברים כרגע כאן. אני אדבר על שאלות חכם. ממה נובעת שאלה? שאלה נובעת מהמתח הלא פתור שיש בין ההרגשה שלי של החיים האלה, העולם הזה, יש בו איזה תכלית. אבל זה לא מספיק, התכלית לא מאירה בי מספיק, לא טבלתי במקווה. הייתה לי שערה אחת מחוץ למקווה. כשהייתה לי שערה אחת מחוץ למקווה, למרות שברוך השם 99% היה בתוך המקווה, אבל 99% כבר מאפשר שחוויית ההווה תוליד שאלה. היא תוליד שאלה. שאלת חכם. שמעידה על כך שאתה חווה עולם פנימי. יש לך קריאת כיוון פנימית. אבל לא היית למרגלות הכותל. לא היית. לא היית למרגלות הכותל. יש לך עולם פנימי. אבל חסר בו אבן אחת מן הכותל. לא הנחת את היד בתחילו ורחימו. לא הזלת דמעה חמה. יש לך בעיה. לכן מופיעה שאלה. עכשיו, זה דרך ידועה. דרך השאלות היא דרך ידועה. היא דרך לגיטימית לחלוטין. והיא מאוד מוכרת בתוך בית המדרש. זה לוחות שניים. כתוצאה מחטא העגל, קיבלנו לוחות שניים. לוחות שניים זה לוחות של שאלות. לוחות ראשונים זה לוח בלי שאלה. בלי שאלה. לוח שני זה פאזל הונגרי. זה, 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 זה התעסקות בחוכמת הצירוף כל חיינו. לצרף את הרגע לנצח. כל הזמן מחפשים את ההתאמה, כל מה. זה השאלה. אבל אפשר לחוות. יותר מפעם אחת בשנה. ביום ירושלים, באופן המיוחד, זה מובע, בו בשיר. אפשר לחוות מצב שאין שאלות. לא בגלל שאני יסמן, פרייר, פטי מאמין לכל דבר, לא בגלל זה. באמת אין לי שאלה. כי השגחת השם ניכרת בכל. אין שאלה. אין שאלה. אני עכשיו שבתי, שבת. כאילו כל מלאכתך עשייה. אני שבתי לגמרי. שבת אפשר לחוות את זה גם. אתה עולה לזה מין אולימפוס כזה, שמשם אתה משקיף על סמטאות החיים, פילי פלאים, פתאום אתה רואה סדר, פתאום אתה רואה שהמושבה נהלל, זה בעצם נורא מסודר, זה עיגול עם כל מיני קווים, שהלכת בתוך רחובות נהלל, חשבת, אני יודע, בסדר, עלית למעלה, פתאום אתה רואה, זה בעצם עגול כזה, ויש איזה משהו מרכזי, וממש כזה, קווים, איזה יופי של, זה ממש נבנה בחוכמה. ביום שבת אנחנו עולים להסתכל על סמטאות החיים ממעוף הציפור. ממעוף הנשמה, ממעוף ציפור הנפש, זו נשמתנו. שחוזרים ביום ראשון לסמטה, יודעים שהיא חלק מעיר שלמה, היא חלק ממכלול, ואלמלא היא, העיר נעלל, המושבה, כבר לא הייתה יפה כפי שהיא. תעלה לאוויר, עוד פעם, בלי הסמטה הזו, אתה תראה שהמראה של העיר הוא פגום, הוא כבר לא יפה כמו שהיה. אין כבר את היופי שדיברנו עליו בתחילה. אין שאלות. יותר מזה, אבל לפני כן נקרא זה עוד פעם, בח ירושלים איני שואלת דבר, נגמרו לי השאלות, כי אני כולי מלא ודאות, הכל מחובר, הכל מוכר, לא מצומצם ולא מוגדר. אתם רואים איפה נובעות השאלות? השאלות הן נובעות מהרגשת הצמצום וההגדרה. אם אתה יותר מדי מתעסק בהגדרה העצמית שלך, מי אתה? אני אוהב אוכל כזה, ואני מנגן, ואני. ברגע שאתה חוזר על המילה אני יותר משלוש פעמים, אפילו אחת זה יותר מדי, אתה כבר מוגדר ומצומצם. אין לנו מושג כמה הביטוי הזה הוא ביטוי מכשיל. חז"ל אומרים שכנגד שבעה פעמים שאמר שלמה המלך אני בניתי הבית, אני שלמה, ראיתי הרבה חוכמה. כנגד שבע פעמים שהוא אמר אני, הוא אמר שבע פעמים בקהלת, הכל הבל. כנגד שבע פעמים שהוא אמר אני. זה לא קל לדבר בלי להגיד את המילה. יש משחק שילדים אוהבים לשחק שחור לבן. לא להגיד מילה כזו, מילה כזו, אתם מכירים משחק כזה? נראה אותך מדבר כמה משפטים בלי להגיד מילה. זה משחק כזה מאוד מעניין. נראה אותך מדבר שבע משפטים בלי להגיד אני. זה קשה. אבל המחיר שאנחנו משלמים על הביטוי אני הוא מחיר גבוה. זכיתי להיות פעם אצל ראש הישיבה שלנו, מורנו ורבינו, רב. ישבתי אצלו במשרד ודיברתי איתו על דברים שקצת היו קשים לי. הוא אומר לי, דבר, אני רוצה לשמוע. התחלתי לדבר, אמרתי לו, הרב, אני, ואחר כך אני הלכתי, ואחרי 5 דקות, הוא אומר לי, גמרת? אמרתי, כן. אתה יודע כמה פעמים אמרת אני ב5 דקות? אני, 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 אני. מי אתה? זכיתי, רבותיי. זכיתי. זכות שאין כדמותה. אהבת נפש. יש לנו קשר עמוק מאוד. הרב ויגון הוא המציל האישי שלי. המציל אישי. הוא גלגל ההצלה שלי. אלמלא פגשתי את היד הזו, את הפנים האלו, לפני 30 שנה, תכן שלא הייתי יושב כאן בכלל. לכל היותר, זה כבר דבר גדול. אולי הייתי יושב כאן, מאזין לו, לא יודע, אבל אין אחרים. הוא המציא לי אישי שלי, והוא יודע את זה ואני יודע את זה. ועל הבסיס של הידיעה המשותפת הזו, יש לנו קשר מאוד עמוק. והוא אולי היחידי שיכול להגיד לי דבר כזה, מתוך אהבה עצומה. והוא אולי היחידי שאני יכול לשמוע ממנו ביקורת כזו, בגלל שאני, זה ברור שזה מתוך אהבה. אבל זה אני. אשרי מי שזוכה לקבל תוכחה כזו. שלמה המלך קיבל אותה בחזק. חזק מאוד. ולאורך הדורות כולן. מי בראש? אני בראש. ירובעם ודוד. מי בראש? אני בראש. אני. מילה מסוכנת ביותר. את המילה אני צריך להחליף במילה הנני. ויאמר אברהם, הנני. אומר רש"י, לשון ענווה וזריזות. הנני זה לשון של ביטול. הרי אני מוכן לפעולה. אחרי שפגשתי את הקדושה הכללית ועתידותיה, את קריאת הכיוון שלה, אני מזהה את המציאות הפרטית שלי כקרון שקשור לקטר. אני כבר לא קרון בודד שנע על המסילה בלי כיוון. אני קשור לקטר. זהו. זה נקרא הנני. לשון ענווה, ביטול לדבר גדול יותר וממילא זריזות. אני מזדרז לעשות את הרצון הכללי. אותו אני מזדרז לשאת. זה המילה שצריך להחליף במילה אני. לא מצומצם ולא מוגדר. הכל מחובר, הכל מוכר. אין שאלות. אין שאלות. כתוב שלעתיד לבוא הצדיקים הגדולים בגן העדן, ריבונו של עולם מסיר בפניהם את הפרגוד ומראה להם למה הייתה שואה. למה היה זה? ואז הם משתוממים על גודל ההשגחה האלוקית. וראיתי באחד המקומות כתוב, אולי במליצה, אולי לא, שכאשר אנחנו בארץ מתפללים על הצרות שלנו, לצדיקים, הם לא מתחשק להם לבקש מהקדוש ברוך, כי הם יודעים כמה זה טוב. אין להם שאלות על המצב שלנו. ואז אנחנו אומרים להם, צדיקים, אורו משנתכם, אנחנו סובלים כאן, אתם מבינים הכל, אנחנו עדיין בעולם של הווה, אנחנו עדיין לא במצב שאנחנו טובלים במקווה של הנצח, בלי ששערה אחת מראשינו לא תהיה בחוץ. התפללו עלינו, לפי מצבנו אנחנו סובלים ולא מבינים את סבלנו. תרחמו עלינו. אבל הם, זהו, גמרנו, אין להם שאלות. העונג העצום שהם חווים בהשגת ידיעת ההפכים, איך מתוך שואה צומחת גאולה, העונג העצום הזה פשוט מעביר אותם על דעתם. והם נרדמים. הם לא מתפללים. כך ראיתי באחד הספרים. אולי מליצה, אולי לא. אבל אנחנו צריכים לעורר אותם. אורו ישני חברון. ישנים. למה אתם ישנים? אתה יודע מי ישן. מי ישן? מי שטוב לו. מי שלא טוב לו, לא נרדם. טוב להם. יושבים ונהנים זיו השכינה. מזיו השכינה מתגלית בעולם הזה. פתאום מבינים איך השכינה מתגלית במצבים הכי נוראים. בתרפת, בחמליצקי, בשואה, בכל הדם ואופרת, וכל הסבל של עם ישראל. הם רואים את הכל. איחוד ההפכים. אנחנו מבקשים. אבל אנחנו רואים לחוות את החוויה הזו. בבחינת הכל מוכר, הכל מחובר, לא מצומצם ולא מוגדר. על ידי ירושלים. עיר הנצח. עיר הנצח. והנצח זו ירושלים. ואז אנחנו מגיעים להוויה החברתית המתחדשת. מתוך כל הסרת הגבולות והצמצומים והמחיצות, עיר שחוברה לה יחדיו, שכל ישראל חברים, שהשוני כבר לא מביא לידי שנאה. לא יאמר בך אדם צער. בך, לאף אחד לא צער. אני לא מרגיש אותך נושף באורפי. הנוכחות שלך לא גורמת לי הרגשה של דוחק, של צפיפות. לא, בכלל לא. אני דווקא שמח לפגוש אותך הבוקר. יותר מזה, אני שמח להיפגש אותך על מגרש הקרב של הגמרא. למרות שאתה לוחם עז, ומשמיע את דעתך בעוצמה אדירה, ולא מקבל בקלות ידעתי, אני שמח לפגוש אותך בשדה הקרב של התורה. מצוין. כמה נפלא שאתה אומר את דעתך. יש לי מקום בשבילך. פגשתי את המימד הכללי שבתוכי, שהוא מראה לי פתאום את הדעה שלך כאיזשהו חלק בפסיפס. תודה רבה שהבאת לי את החלק שחסר לי. בדיוק החלק הזה חסר לי. תראו לכם פאזל שפתאום חסר חלק. נפל מתחת לשפה, אני לא יודע, מתוך 1500 חתיכות חסר לך חלק אחד. פתאום אתה מגלה אותו מתחת לשפה. אתה שמח שמחה עצומה. אם מצאתי את החלק, את החלק של השמיים, את החלק של הגלגל של המחבש, לא משנה של מה. או את הזנב של הטיגריס, לא משנה, כל אחד עם הפסיפה שלו. אבל חיברתי אותו, איזה כיף, שזה שלם. תודה רבה שבאת. אתה חלק לא קל. אחד הוא החלק של השמיים של הפאזל, אחד הוא חלק של האדמה, אחד הוא בכלל חלק של הצינור פליטה של האוטו. זה לא כך סימפטי, אתם יודעים, אבל הוא חלק של התמונה השלמה. לא יאמר בך אדם צער. לא יאמר בך אדם צער. החוויה הירושלמית הזו, היא פותחת אותנו למרחב. לא יאמר בך אדם צער. צלם אלוקים שבאדם מתגלה. מרחבי אין קץ. כולם באים בחשבון, כולם חברים. לא יאמר בך אדם צר, כי את מקומו של מקום. את מקום פיזי, אבל את המקום של המקום. ריבונו של עולם קרוי מקומו של עולם. את מקום של מקום. את המקום הפיזי שמגלה את מקומו של עולם. וממילא מי שחוסה בצילך, הוא זוכה לאותה השראה של מקומו של עולם. ומתוך ההשראה הזו, הוא חובק באהבה את כל אחי. כולם אחי. למה אני חי וריאי? לא יאמר בך אדם צר כי את מקומו של מקום, אך חובק באהבה את כל החי. ירושלים מחבק את כולם? ירושלים? יש בה מקום לכולם? ירושלים לא נתחלקה לשבטים? היא המקום הכללי? זה כמו רשות הרבים שאין רשות לאדם יחיד לעשות כרצונו? זה מקום שמשותף לכולם? ואם אדם שם את סחורתו ברשות הרבים והיא נזוקה? המזיק פטור ברשות הרבים. ירושלים זה רשות הרבים. זה מקום ששם מדברים בשפה כללית בלבד. כללית בלבד. יש כאלה שהיו מקפידים לא ללכת הרבה. לא ללכת הרבה לירושלים, לכותל. כי צריך להיות במדרגה. זה בבחינת כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. ירושלים זה מקום כללי. שים לב איך אתה נראה. תבוא ברצון טוב, תבוא בהכנה, תזכה לחוויה, תתפרנס מנה, שבוע, שבועיים, חודש. אתה יכול לבוא אחר כך עוד פעם. אני לא עושה חשבון, לא שופט אף אחד שמגיע מדי יום ביומו, אבל גם אלו שגרים שם במקום, מספרים כבר שזה לא כמו לבוא פעם בחודש. אלה שגרים ממש, ממש, במרחק של הושטת יד מן הכותל, הם מספרים שזה לא פשוט. זה בכלל לא פשוט. יש אנשים שלכתחילה העדיפו לגור רחוק מן הכותל, כדי שכל הגעה תהיה בבחינה של חוויה מתחדשת. אבל כשאתה מגיע לשם, אתה מרגיש את הממד הכללי. אי אפשר לדבר בשפה פרטית, ככל שאתה נכנס לפני ולפנים, לעיר העתיקה, כל שכן, קרוב לכותל. אי אפשר לדבר בשפה פרטית. זה מקומו של מקום. החובק באהבה את כל החי, אהוביי. כל בנייך אהובייך, הכוספים להצטופף בחצרותייך. את השיר הזה כתבה יפה ויטנברג, שהיא עורכת האלון באהבה ובאמונה, באמונה ובאהבה, והיא גם כותבת שירים מדי פעם באלון. ראיתי עם השירים כאלה? זה שלה. היא נתנה לי רשות להעביר את זה.